טוב, בוקר טוב, בשורות טובות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אנחנו חוזרים בתקופה האחרונה, כבר יותר מחצי שנה האחרונה, ואנחנו חושבים על החיילים שנלחמים. מסירות נפש שלהם, ואנחנו גם כן נדרש מאיתנו מסירות נפש בדברים שאנחנו יכולים ללמוד תורה ברצינות, להשקיע יותר זמן, כל אחד לפי יכולתו כמובן, שכל הדברים שאנחנו עושים יהיו לחיזוק עם ישראל. כן, לחיזוק עם ישראל. וחיזוק עם ישראל גורם גם לעוצמה של ראש הממשלה ושל הציבור הכללי ושל השרים ושל החיילים ושל המפקדים ושל גם בריאות. יש, אם אנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו רואים שהמצב של הבריאות של החיילים אחרי פציעה הוא הרבה יותר מהיר. יותר, לא, זה לא היה פעם, אנשים היו נפצעים, זה היה, לא יודע, יש הרגשה שיש יותר יציאה לבריאות חזקה יותר, זה הרגשה שלי. גם מצאו כל מיני דרכים כדי שהחיילים יקבלו בשטח כבר, בדקות הראשונות יקבלו באמת, כן, גם השתכללו וגם יש עניין של בריאות, יש. כן, אבל יש דברים טכניים, יש דברים גם יותר עמוקים מהטכניים. שם הוא
לא יוצא
מלחצי
שנה.
מי? לא שמעתי. כן. כן. הבן של מי? שלך? קודם כל שלו רפואה שלמה. כן. כן, כן. אני יודע, גם לי בן, יש לי בן שחזר משתעל. כן, כן. מה, יש מלחמה, יש בה, אף אחד לא מטפל בביוב, אף אחד לא מטפל. זה חלק מהמלחמה. אבל נאחל לכל הפצועים, וגם גם על המחלות הנלוות, שיהיה רפואה שלמה, בעזרת השם, רפואה שלמה. שיהיה לחיזוק, חיזוק עם ישראל. אנחנו צריכים את זה, צריך להתעורר מחדש, כי חיילים נלחמים, והעטיפה שהייתה קודם, שבאו אנשים ונתנו אוכל וזה, זה קצת גם נחלש, אפשר להבין את זה, כן? זה לאורך זמן, זה באמת לא פשוט, אבל צריך להמשיך, לפחות אנחנו בדברים שלנו, להתחזק ולעשות את הדברים מתוך הבנה שמה שאנחנו עושים, זה מחזק את עם ישראל. מחזק את עם ישראל. ומי שחושב שלומדי התורה לא מחזקים את החיילים, זה לא נכון. מי שחושב שרק לימוד תורה בלי שיהיו חיילים זה יעבוד, זה גם לא עובד, כמו שהגמרא אומרת במסכת נידה, שזה בלי זה אי אפשר. צריך גם, כן, צריך גם תפילה וגם לימוד, וגם הרוח של החיילים באה מלימוד התורה. אין חוכמות. ייאוש או תקווה זה קשור משנים של לימוד תורה בעם ישראל, ושהנושא של התקווה, דיברנו על זה כמה פעמים, שהתקווה, תקווה לטוב, זה דבר חזק בתוך עם ישראל, וזה מה שהנצחיות שלו, זה כל הזמן התקווה לטוב. למה? כי הריבונו של עולם הוא הטוב הנצחי. ואחרת, יש מי שנמצא בעולם רוחני אחר, אז הוא מתייאש. כשהדברים לא הולכים כמו שהוא רוצה, כשהדברים לא הולכים כמו שהם מתייאשים. אז אנחנו התחלנו ללמוד פרקי גאולה. פעם שעברה למדנו קצת על מה זה גאולה. בכלל, גאולה אמרנו שזה בעצם חזרה לעצמנו. כן? להיות אנחנו, אנחנו במובן הפרטי, אנחנו במובן הלאומי, אנחנו במובן הכלל אנושי, ואנחנו במובן אפילו הטבעי והצמחי והחייתי והבהמי. כן, לחזור, העולם חוזר בתהליך של חזרה לעצמו, חזרה לאיך שהקדוש ברוך הוא התכוון שהעולם מתנהל. והדבר, התהליך הזה הוא תהליך אינסופי, כן, הוא תהליך אינסופי, שכל הזמן הולך ומשתכלל בין לפעמים על ידי עלייה והבנה, בין לפעמים על ידי נסיגה והפקת לקחים. שני הדרכים האלה, הדבר הזה מתקדם, זה התהליך של העולם כולו. אנחנו נושאי הדגל של הדבר הזה. אני מרגיש שאנחנו בעלייה גדולה. ברור, ברור, ברור שאנחנו כל הזמן בעלייה. תסתכל, תחשוב רגע על מלחמות הרומאים. איזה ברבריות הייתה שמה, ואיזה אכזריות הייתה שמה. תסתכל היום, לא שאין אכזריות ואין איזה, אבל זה לא אותו דבר, העולם נמצא במקום אחר, לגמרי. ואנחנו ודאי בתור עם ישראל נמצאים במקום אחר, וזה שיקוף. אם אנחנו נמצאים במקום אחר, אז העולם נמצא במקום אחר, ואם אני לא רואה את זה, אז כדאי לחפש את זה. כי עם ישראל זה השיקוף של העולם כולו. כשאנחנו חזרנו לארץ ישראל, זה סימן שהעולם הוטב. והקדוש ברוך הוא סידר מהלכים פנימיים כלל אנושיים שאנחנו נחזור לפה. כי חלק מהגאולה זה שאנחנו חוזרים לפה. זה לא רק שאנחנו חוזרים לפה, זה גאולה. זה שאנחנו חוזרים לפה זה מראה שהעולם נמצא בהתפתחות חיובית. כי עם ישראל חוזר למקומו. כי עם ישראל שהוא יהיה השופר של הטוב העולמי חוזר לעצמו, זה מראה שכל העולם חוזר לעצמו. לא צריך הרבה סבלנות. לא סבלנות. טוב, אז זה לגבי... יש איזה ביטוי שנקרא... גדלות מוחין וקטנות מוחין. גדלות מוחין זה שאתה מסתכל באמת בצורה מקיפה, כללית, כן? ורואה שאתה שייך למהלך גדול של תקומת ישראל, גאולת העולם, כן? ומתוך זה אתה גם פותר בעיות פרטיות. קטנות מוחין שאדם שקוע בפרטים בלי הסתכלות וחיבור למהלך הכללי. אני בעיניי, אני אמרתי לכם כבר כמה פעמים, ביום הזה שהתחילה המלחמה הזאת, שנודע לי הדבר הזה, ההרגשה הפנימית שלי הייתה חדה מאוד, יום השם הגדול והנורא, זה התחיל עכשיו. ככה ההרגשה שלי, ויום הנורא, המילה נורא לא צריכה להפחיד אותנו. נורא זה מלשון שלמות, כן? שאתה רואה אדם שהוא שלם, שמתפקד כמו שצריך, יש לך עירת כבוד כלפיו. זה יכול להיות נורא והיום למי שלא משתף פעולה עם זה, אז יכול להיות גם נורא והיום. כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא מוציא חמה, אז יש מי שנשרף מהחמה, ויש מי שצומח מהחמה הזאת, כן? כל דבר זה ככה. אבל אני רואה, הקדוש ברוך הוא הציל את המדינה שלנו במלחמה הזאת. כמה שזה קשה לשמוע, הציל את המדינה שלנו, ממלחמת אחים, מהידרדרות לעולם נוראי. פקח את העיניים לאנשים, ולמישהו לא פקח, זה יפקח, כמו שאמרנו, בעל מלחמות, זורע צדקות. מי שחושב שזה הנושא שלנו, הבא, שקשור לגאולה. צריך סבלנות, זה לא לחיצות כפתור, זה לא מחשב שאתה לוחץ על כפתור, משתנה לך זה. זה תהליכים של צמיחה, לכן... המשיח נקרא צמח, זה צומח, זה לא הולך בהופ וגמרנו, אנחנו גם לא מוכשרים לקבל את ההופ וגמרנו, אין לנו כוח לעמוד בזה. תחשבו רגע, תחשבו שעכשיו יש בית מקדש, עכשיו בעוד 5 דקות, ואנחנו נדרשים למשל להיות להקפיד על דיני טומאה וטהרה. אנחנו מתמוטטים, נכון? מתמוטטים, בלתי אפשרי. כן? הקורונה הכשירה אותנו קצת לזה, דרך אגב. להיות יותר זהיר, נכון? אז זה הסוגיה שלנו. אז בואו נסתכל בפנים. אז באמת, הכותרת פה היא אופן השתלשלות הגאולה. אני באמת לא שלחתי את זה לערוץ פה. את הדף הזה. לא, לא. זה באמת, כי זה שידור ישיר עד כמה שידוע לי. טוב, לא, חבל על הזמן עכשיו, נעשה את זה אחר כך.
הצלנו.
כן.
בגלל מה שקרה לו בתוך ישראל, הוא בגלל הברית. שכה להיות הרבה יותר גרוע מהצפון, מיודש.
מדינת ישראל הייתה פה על סף תהום מבחינת דעות, הדעות הפרוגרסיביות ש, ש, שמוססו את החברה הישראלית, את הבית היהודי, את הטוב לב, את, את הפילוג. האויבים הרימו ראש, ואם אנחנו לא היינו מתחילים עכשיו במלחמה הזאת, יכול להיות שאם היינו ממשיכים לטמון את הראש בחול, אז כשזה היה יוצא יותר מוכר, זה היה יותר חמור אולי, שלא יכולים להתמודד עם זה בכלל. תחשבו על איראן גרעינית. זה עולם אחר לגמרי. זה יחזיר אותנו לעצמנו. יחזיר אותנו קודם כל למקום שאנחנו יודעים שאנחנו יהודים. מי שחשב שאנחנו לא יהודים ואנחנו יכולים להיות מדינה ככל העמים, זה לא עובד. קיבלנו תמונה ברורה, גם פה וגם בחוץ. בעולם קיבלנו תמונה. שהעולם נגדנו. לפחות ברמה מסוים, לא כולם ברור. כן? והחזיר אותנו לעצמנו שאנחנו יהודים, ומה ארץ ישראל בשבילנו, ומה הייעוד שלנו בתור יהודים. כמה בחורים, גם חבר'ה, זה סדרת חינוך לכל הציבורים, זה לא להם. גם לנו. גם לחרדים. יש שינוי גדול, לפחות תפיסתי, סבלנות. גם בציבור שלנו. יש שינוי גדול כתוצאה מהמלחמה הזאת. גם בציבור החילוני יש שינוי ענק. אם אתם רוצים למדוד את זה עם מד, איך קוראים, דטומטר, זה לא הדרך. אנשים מתפכחים, אנשים מבינים, יש קבוצה קטנה, שאמרנו כמה פעמים, שהיא מנסה לחולל פה מרד, שהמרד הזה בא בכלל מבחוץ, לא מבפנים, תפסו כמה אנשים, אנשים לא טובים, ומממנים אותם בהרבה כסף, מבחוץ. כל אלה שמצטערים שהנאצים לא גמרו את העבודה. אני לא צוחק. זה, 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 קודם כל, זה ברור שזה אירופה הנוצרית שהתחנכה 2000 שנה, שיהודים הם גורמי כל הצרות בעולם. צריך להשאיר אותם קטנים ובשליטה. אירופה, אירופה מממנת את רוב המהפכות שנמצאות פה בארץ, כל המימונים הענקיים האלה. וגם התגלה בזמן האחרון שזה המשטר הדמוקרטי, בארצות הברית. שהוא מממן, הוא החליט שמדינת ישראל, מדינה יהודית, זה לא מתאים לו. ולכן הוא מנסה לעשות פה הפיכה כבר כמה עשרות שנים. על ידי המימון של כל התנועות האלה, שמפרקות את המדינה שלנו, מפרקות את החברה שלנו, מפרקות את היהדות שבתוכנו. צריך לדעת את זה. אבל רוב העם הוא לא שמה. למרות זה, זה נס גדול, רוב העם לא שמה. העם שלנו רובו תומך בביבי ובמלחמה הזאת. למרות כל מה שמלכלכים עליו בלי סוף בתקשורת. ומה עושים? אני לא יודע איך הוא... זה נס שהוא עומד מול זה. תחשבו, מי יכול לעמוד בזה? מי יכול לעמוד בדבר הזה? זה כוחות יש לבן אדם הזה. יש לו מלחמות מבחוץ ומבפנים את כל המעגלים. והוא איתן. אני לא הצבעתי אף פעם לביבי. ואני גם לא מסכים עם הדרך העקרונית שלו. אבל צריך, הוא עושה הרבה דברים טובים גם. אז אני אומר, המלחמה הזאת פקחה לנו, פוקחת לנו את העיניים, לא פקחה, פוקחת. אז בוא נראה בפנים, בסדר? בוא נראה, זה פשוט, זה שאלות שנמצאות פה בפנים. אז הכותרת היא אופן השתלשלות הגאולה. כלומר, דיברנו עד עכשיו על הגאולה, ועל התיקון, וחזרה לעצמנו, חזרה לטוב, לטוב האלוקי, שהארץ תתנהג על פי הטוב האלוקי. ועכשיו, אופן השתלשלות הגאולה, רמזנו על זה קודם, שזה לא יכול להיות בבת אחת, נכון? אז יש פה, במקור מספר אחד, סיפור בגמרא בירושלמי, סיפור ידוע, בואו נזכיר לעצמנו אותו, ונדבר עליו קצת. אחר כך יש פה במקור 2, הם הבנים שמחה, מי שמכיר את הספר הזה, ספר נפלא, שכתב... מי שהיה תלמיד של רבי אלעזר ממונקאץ' היה אנטי ציוני, ובשואה הוא גאון גדול, כותב את הספר הזה בעל פה, ואתה רואה שהוא שולט בכל התורה, גמרות, מדרשים, תנ"ך, ראשונים, אחרונים, רמב״ם, ממש זה מדהים. ואיך שכל התורה, כמו שבמחשב לפעמים שאתה לוחץ על כפתור והכל מסתדר לך אחרת, נכון? אתה בונה משהו במחשב, אתה לוחץ כפתור, מסתדר לך אחרת, אתה משנה את הצבע, משנה את ה... מי שמתעסק, אני יודע מה, בהנדסה, בתוכניות הנדסה. אתה לוחץ כפתור, אז משתנה לך. פתאום המרפסת עוברת לפה, בקלות. כל הגאונות שלו, הרב יששכר טייכטל, הוא היה רב באיזה קהילה, הוא היה חסיד של האדמו"ר, כמו שאמרתי, ממונקאץ', הוא היה תלמיד חכם גדול, לדעתי הוא היה גם דיין, יש לו ספר שנקרא משנה שכיר, לדעתי זה ספר בדיינות, אבל תלמיד, מי שלומד את הספר הזה, רואה שיש לך עסק פה עם גאון אדיר, והכל הסתדר לו פתאום, בצורה נכונה, איך הגאולה צריכה לבוא, לא כמו שהוא למד אצל האדמו"ר שלו. יש ספר שלם שמסביר איך הגאולה צריכה להשתלשל. במסתרים בלי ספרים. ממש. וכתוב בצורה די ברורה. והתבנית הזאת של הגאולה של עם ישראל, היא נכונה גם לגאולה של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אותו תבנית, אתה יכול ללמוד גם מוסר אישי וטיפול בבעיות האישיות שלך מתוך ההסתכלות הזאת, כי זה אותו תבני, זה אותו DNA, זה אותו צלם אלוקים. זה ספר מופלא, אז הבאתי לכם פה איזה תורה אחת משם, אבל תראה, עם הזמן. אז על כל פנים, בואו נחזור, ירושלמי, ברכות א' א', מסרת ברכות, הלכה א', רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הווה מהלכין בהדה בקעת ארבל בקריצתא. הלכו בבוקר, לפנות בוקר, הלכו בבקעת ארבל שם, איפה שהיום זה, כן? ליד הכנרת שם. וראו איילת השחר שבקע אורה. איילת השחר זה לא כוכב. יכול להיות שיש גם כוכב כזה, אבל איילת השחר הכוונה שזה הקרני אור הראשונות, הראשונים, שמבצבצות מהאופק, שלא כל אחד רואה אותם. רק יחידי סגולה רואים אותם. זה נקרא הילד השחר, המילה הילד מזכירה לנו הילה שיש לה קרניים, זה באמת איזה שני קרניים כאלה של אור, האור הראשוני שמתחיל לבצבץ, אחרי החשיכה הגדולה של הלילה, שהחשיכה הולכת ומצטברת, הולכת ומצטברת, כן? והשעות האחרונות של הלילה הן הכי חשוכות, זה סוג של הצטברות, יכול להיות שהאור שנספג בקרני האור שנספגו מהשמש, יכול להיות שהאור החוזר הולך ומתמוסס, דואך, כן? אז ראו הילד השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבא לרבי שמעון בן חלפתא בי רבי. זה כינוי של כבוד, כן? כמו הרב. כך היא גאולתם של ישראל, אתה רואה? ככה. בתחילה קימה קימה, בהתחלה יש שני קרני אור של איילת השחר, ואחר כך יש עלות השחר, ואחר כך יש נצח חמה, ואחר כך יש שעות הבוקר, ולאט לאט השמש תופסת יותר ויותר מקום מרכזי במרכז השמיים, והאור הולך ועולה, הולך ועולה. כך גאולתם של ישראל. כל מה שהיא הולכת, היא רבה והולכת. מי שמכיר, יש גרפים, יש גרפים לינאריים, נכון? שככל ש-X מתקדם, גם Y עולה, זה הולך ככה. ויש גרף פרבולה, של פרבולה, שזה הוא בריבוע. שזה, כן, זה כזה, זה, ככל שאתה מתקדם, אז הוא לא מתקדם באותו יחס, אלא הוא מכפיל את עצמו. זה ממש... זה עולה בהדרגה, אבל לאט לאט זה פתאום מכפיל את עצמו עד שזה נהפך לקו ישר כמעט. כן? הרב ביגון היה קורא לזה, אני זוכר לפני הרבה שנים, היה קורא לזה סחרור הגאולה. פעם מטוס שמאבד את השליטה, אז לפעמים הוא מצליח חזרה להתאפס, אבל לפעמים הוא מאבד את הזה והוא נכנס לסחרור. אחד כזה שראה סרטים פעם שנתן את העולם... כן, ראיתם פעם מטוס שנכנס לסחרור, וכן, אז זה, היא הולכת רבה, אבל יש סחרור, לאט לאט יש מצב שיותר ויותר ויותר, כי אנחנו מסוגלים אגב לקבל את האור הזה, כן, אבל זה בסוגריים. מה היא טעמה? מאיפה אתה יודע? למה זה ככה? מי אמר שזה ככה? אומר הפסוק במיכה, כי ישב בחושך השם אור לי. זאת אומרת, איך זה קשור, איפה יש ראייה בפסוק הזה? אלא שהפסוק הזה מתאר, כן, שהחושך, חושך, כן, והאור, חושך זה גאולה, ואור זה אור השם שמתגלה בעולם. בסדר? כשאנחנו נמצאים בחושך, יש אור של השם שמאיר, וככה הוא הולך ובוקע, כמו בשחר, כמו שהבוקר מפציע. ככה גם אור השם הולך ומתרבה, הולך ומתרבה. כך בתחילה, עכשיו מביא ראייה, שזה באסתר, ומרדכי יושב בשער המלך, שזה סוג של גדולה של מרדכי, נכון? אותו מרדכי שאחר כך מציל יחד עם אסתר את עם ישראל, מוציא אותם מהגולה, מוציא אותם מהחושך, ומביא את האור של הקדוש ברוך הוא, עד שאנחנו עולים לארץ ישראל, או ממשיכים לעלות לארץ ישראל, ובונים את בית שני, שזה גאולה. לא הייתה מושלם, אבל זו הייתה גאולה. כן? אז הוא יושב בשער המלך. יש לו חשיבות, מרדכי. מרדכי בא מישראל כידוע, ובא להשתחל בתוך המלכות הפרסית, המעצמה הפרסית, על מנת להמשיך את בניין בית המקדש, שהתחיל בזמן כורש ונפסק, כתוצאה מהפלסטינאים שהיו אז פה, מה שנקרא קוטים, ששלחו מכתב סתנה כדי לעצור את בניין בית המקדש, ולעצור את המדינה היהודית השנייה שהולכת לצמוח פה. זה לא רק בית מקדש. אז מרדכי יושב בשער המלך, ואחר כך כתוב, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס. עכשיו, אותו המן, שהוא שם לנו רגל, כן? אותו, הוא עכשיו יורד למטה. מושפל, כן? נהפוך הוא בדיוק, הוא מושפל, הוא מתחיל לרדת. ועל זה אומרת לו אשתו, אם התחלת לרדת בפני היהודים, תמשיך ליפול. כן? אז זה שלב נוסף. אחר כתוב, יש מרדכי וישו, מרדכי אל שער המלך. יש כאלה שמוחקים את הפסקה הזאת, כי לכאורה מה ההתקדמות פה, כן? אבל יש אומרים שהוא ישב, שהוא חזר לשער המלך עכשיו בגדולה, כן? ואחר כך כתוב, מה? לא, פה לא, לא, פה. לא, אתה מצביע, אתה עם האצבע שלך, אני רואה ירידה. פה לא מדובר על ירידה. לא, פה לא מדובר על ירידה, פה מרידה. אז אני אומר, יש מפרשים, כולל הגרן, נדמה לי שמוחק את זה פה, כי יש את הסוגיה הזאת בעוד כמה מקורות. ויש מסבירים שהוא חזר לגדולה, חזר לגדולתו, אבל לא רק חזר לגדולתו, לגדולה אחרת שהוא היה לפני כן. כן? הוא בא עם כבוד עכשיו. לפני כן אמרו לו, למה אתה לא משתחווה? עכשיו לא אמרו לו, למה אתה לא משתחווה? כן? ואחר כך כתוב, מרדכי יצא לפני המלך בלבוש מלכות, הוא נהיה, איך אומרים, כמו יוסף, רק הכתר גבוה ממנו, הוא זה שהוא ואסתר, זה אלה שמחליטים מה קורה במלכות אחשוורו, שזה מלכות, זה מעצמה עולמית, כן? והם דואגים, הבן של אסתר אחר כך דואגים שבניין בית המקדש ימשיך, כן? ויבנה. וליהודים הייתה אורה ושמחה. אז אומרים שהגאולה היא הולכת בהשתלשלות, ו מגילת אסתר היא דוגמה, היא אחרון הכתובים. והיא הסוד איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו אחרי התקופה של בית ראשון ובית שני. בבית ראשון היה יותר מצב ניסי יותר, הרבה יותר ניסי. ומי אז מגילת אסתר, שהנוסחה היא שהקדוש ברוך הוא פועל איתנו דרך הטבע, באופן טבעי. הנס הוא באסתר, כן. אותו דבר כמו שרואים עכשיו, יש מלחמה, שאני לא מבין איך אנחנו נלחמים פה. אנחנו רגילים, מלחמים ששת הימים ביום הכיפורים, אז זה כאילו פשוט לנו, אבל אנחנו נמצאים במצב קטסטרופלי. מבחינת אומות העולם, והאויבים מסביב, והמלחמה הפנימית שנמצאת בפנים, וזה ממשיך, ואנחנו מנצחים, אולי לא מספיק, לא מספיק מהר, לא יודע, מספיק זה, אני שם את זה בסוגריים, בסדר, אבל זה נס אחד גדול, וכמו שדיברנו קודם, איך שביבי עומד מול הדבר, זה נס גדול, זה לא, לא, לא נורמלי, הדבר הזה. כן? והאנשים אמרו, היה אירוע שנשיא פרס התרסק במסוק, נכון? אז הוא אומר, לא, הוא לא משפיע שום דבר, זה לא, הוא לא רציני שם. יכול להיות. אבל זה מסר בשבילנו, שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורינו. זה מסר גדול. הוא לא יעשה לנו את העבודה. אנחנו צריכים לעשות את העבודה, אבל אנחנו צריכים לדעת שהוא איתנו. אם אנחנו לא יודעים, אז הנה. גם מה שהיה עם הטילים, זה היה נס גדול. זה ברור שזה נס. שמעתי גם בשם אנשי מדע. זה לא מובן הדבר הזה. היכולת הזאת. ועוד יש מלא ניסים. תפגשו חיילים, ספרו לכם שיש ניסים אינסופיים במלחמה הזאת. זה פשוט לא, לא... עצם זה שהתלכדנו אחרי המחלוקת שהייתה ברחובות, זה גם נס גדול. אנחנו התלכדנו, אז נכון, יש איזו קבוצה שממשיכה לפמפם ייאוש. היא קטנה. קטנה עם הרבה כסף. אבל עם ישראל לא שמה. לגמרי לא שמה. ובואו נחזק את זה. בואו נסתכל על הדברים הטובים. נחזק את עם ישראל. אז ככה היא הגאולה. הגאולה היא משתלשלת בהדרגה, באופן טבעי. והקדוש ברוך הוא עומד שם מאחורה. איך השיר הזה? גם מאחורי הדברים הקשים, העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. הקדוש ברוך הוא מנהל פה את העסק, לא אף אחד אחר. הוא האדריכל, והוא האסטרטג. הוא יודע מה עושה, תסמכו עליו, תאמין לי, הוא יודע מה עושה. אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים. איך הרב אליקים לבנון, שהיה הרב שלי לפני הרבה שנים שגרתי בלבנון מורה, היה אומר, מדינת ישראל עשתה את כל השגיאות האפשריות בניהול המדינה הזאת. אבל העסק ממשיך. כי זה לא אנשים, זה לא תלות באנשים, אנשים צריכים לעשות, זה לא חס וחלילה. אבל הקדוש ברוך הוא דוחף, יש ספר שנקרא הקץ הדוחק, הקדוש ברוך הוא דוחף את העגלה הזאת. לגאולה. ואף אחד לא יכול לעצור את זה. אי אפשר לעצור את זה. לא היטלר הצליח לעצור את זה, ולא חמינאי, ולא ביידן, ולא אובמה, ולא אהוד ברק, ולא היועצת המשפטית, ולא כל האלה שמנסים לעצור פה את כל המהלך הזה שמדינת ישראל הולכת להיות מדינת יהודית, עם הייעוד שלה, לכל העולם כולו. אף אחד לא יכול לעצור את זה, רק אפשר לעכב את זה, כמו שכתוב, למה נקראים אלוהים אחרים שמאחרים את הגאולה. אבל אי אפשר לעצור את זה. ואתם יודעים, יש המדרש הזה שאריה ולוויה רוצים להזדקק זה לזה. מי יכול לעצור את זה? מכירים את המדרש הזה? מישהו יכול לעצור כאשר הלוויה והאריה רוצים להזדקק זה? מישהו יכול לעמוד שם לעצור אותם? אף אחד לא יכול לעצור. אף אחד לא יכול לעצור את הגאולה הזאת. אבל מה? צריך סבלנות. עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה. כי זה בהשתלשלות. זה בשלבים, זה מהלך. והשאלה היא למה זה במהלך, ולמה זה לא בלחיצת כפתור? כמו שאומרת המשנה, בעשרה מאמרות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הרי במאמר אחד היה יכול לברוא את העולם לידי לחיצת כפתור. כי העולם מתנהל בשלבים. בהדרגה. ואנחנו לא יכולים להשתנות ללא הדרגה. באופן אישי, תחשבו על עצמכם באופן אישי כמה פעמים, אתם רוצים לעשות שינויים בדברים שאתם מאמינים בהם והם חשובים, וזה לא הולך. צריך סולם. מי שרוצה בבת אחת, אז הוא מתייאש, הוא מתרסק, מתייאש, ועוזב את הכל. זה גם פסקה באורות התשובה. זה לא הולך ככה. יש כלי, והכלי הזה צריך להיות מוכן לקבל את האור הזה. עכשיו בואו נראה את האם הבנים שמחה. בואו נראה איזה יופי של אם הבנים שמחה. יש לכם שיעור אחר כך כתוב בזה ששיעור? 12:30. אבל אני ב-12:15 צריך להגיד, בואו נתחיל. לא בואו אלינו, זה פרקי הגאולה הזאת, זה יהיה משהו משתלשל. כן? הייתי רוצה שכל פעם יהיה דבר אחד ונעבור לדבר אחר, אבל זה לא תמיד הולך. בוא נראה, אם הבנים שמחה, ספר מופלא. פרק ב', פסקה ב', באמצע, יש חלקים שדילגתי, ללמדך. כלומר, מה שאומר עכשיו, הוא הביא לפני כן את הגמרה הזאת בירושלמי שאני הבאתי, ועוד כמה מדרשים. עכשיו הוא כותב, ללמדך, שבשעה שמגלה הקדוש ברוך הוא שכינתו על ישראל, אינו נגלה בפעם אחת. שאם יגלה להם טובתו כאחת, ימותו כולם, שאין יכולים לעמוד בטובה, על כן מתגלה להם קימה קימה. שלוש נקודות זה שוב דילוג. הרי דביארו, ביארו פה מדבר על כמה, על המערל ועוד כמה, כן? לנו חכמינו אמיתיים, במקומות הנל שאני הבאתי קודם, שלא כמו רבים מבני עמנו מדמים בדמיונם, ועולה על ליבם שמשיח יבוא לישראל פתאום, כנער שוטף, מאפלה לאור גדול, בפעם אחת. כמו השיר הזה, גם השיר הזה. משיח עכשיו, נכון? איך משיח נאו. אין דבר כזה משיח נאו. אין שלום עכשיו, ואין משיח נאו. אין דבר כזה. זה לא עובד ככה. החיים לא עובדים ככה. בשום מקום זה לא עובד ככה. בפעם אחת, כי אם עלייתם תהיה מעט מעט, ממדרגה למדרגה, אשר למעלה אימן למדרגה, טוב, הדברים האלה הם לא חדשים לכם. אבל איך אומר המסילת ישרים? אנחנו לא חוזרים על הדברים, אנחנו שוכחים ורוצים, תלו כבר, מה קורה עם הביבי הזה, מה קורה עם הזה? ואנחנו נלחצים בזה ונמתחים בזה, ושלום בית הולך לאיבוד, ועצבנים על הכ... זה לא עובד ככה, זה סבלנות. מתוך אמונה, סבלנות, מתוך אמונה שהכל הולך לטובה. כי הקדוש ברוך הוא זה שמנהל את העולם. והוא הטוב המוחלט. וכל דבר שנעשה בו הוא רק לטובה. בהדרגה המצטרכת למקבלים. ואחר שירגילו לאותה מדרגה, כלומר מה זה כמו הסולם, אחרי שאתה יציב בסולם, במדרגה הבאה, אז אתה מטפס למדרגה הבאה. סיפרתי לכם על הילד שיוצא מהדלת בבית על קומות, והוא נפגש במדרגות. אז הוא קודם כל מחזיק במעקה, ושם רגל, הוא מרגיש יציב, אז הוא שם עוד רגל. באופן טבעי הוא עושה את זה, להרגיש בטוח. כן? אז אחרי שנתרגל למדרגה החדשה, כן? אז עולים עוד מדרגה. ועוד למעלה ממנה, סולם. סולם, דיברנו על זה אלף פעמים, סולם, זה הדמיון, סולם יעקב. ככה נראית המציאות, סולם. אי אפשר להגיע לשמיים מיד, אי אפשר בכלל להגיע לשמיים, כי זה אין סוף, שמיים זה שם, שם. אבל עולים, מטפסים, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. עד שיעלו ויבואו למדרגה יותר גבוהה, על ידי שכבר הורגלו במדרגות העולות, הנה סולם בית אל, הנה הוא מביא את זה. מעט מעט, כי העלייה כמו רגע מקצה האחרון לקצה העליון, מלבד שהיא רחוקה מהמציאות זה בלתי אפשרי, אך גם זאת, הם עם בני ישראל לא יוכלו לסבול רוב טובה. כמו שמוציאים מישהו מהמנהרות, לא מהמנהרות, ממקום אפל. בן אדם מתחבא הרבה שנים במערה, לא יודע מה. אתה לא יכול בבת אחת, אתה יכול לצאת החוצה לשמש. הוא יסתנבר. הוא יאבד את הראייה שלו. סיפר לי אחד הרבנים, שתלמיד שלו עכשיו במלחמה, כנראה סנברו אותו עם קסנון. קסנון זה פרוז'קטור עם עוצמה ענקית. הוא התעבר, בעין אחד הוא התעבר, עין אחד עוד מנסים להציל אותה. אי אפשר בבת אחת אור כזה. גם מי שמסתכל בשמש, אסור להסתכל בשמש. אתם זוכרים שהיה פעם ליקוי חמאס, מסתכלים, לוקחים פיל שחור כזה, נכון? מסתכלים. אסור. גם בריתוך, יש מסכה מיוחדת. מי שיצא לו פעם, אני בתור ילד, אני מסתכל איך מרתחים, נורא והיום, אתה לא יכול להירדם מרוב כאבים. תהי, כן. לא יכלו לסבול רוב טובה, כמו שלא יוכל הנרפא ממחלתו הקשה והמסוכנת לקבל תכף ריבוי המאכלים והתענוגות בני אדם לרוב חולשתו. אדם שנרפא ממחלה קשה, הוא יכול בבת אחת עכשיו להתחיל לרוץ, לאכול וזה, אומרים לו, לא, תאכל מאכלים בריאים, תשמור על עצמך, אל תתחיל לרוץ בערים, אל תתחיל ללכת לי לטיולים, לעשות סקי ולא יודע מה. לאט לאט. הוא כמו למן דגני בבית אפל, זה הדוגמה שהבאתי קודם, מי שנמצא בבית אפל, אם פתאום יורו אור גדול, לא יוכל ליהנות מזיו אורו. ושוב שלוש נקודות, זה שוב דילוג. גאולתם של ישראל שתבוא אלינו רק במדרגה ולא בבת אחת. והטעם לזה נראה לי, כמו שאמרו במדרש רבה, שמות. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מסתכל במעשיהם של ישראל, אינם נגלים לעולם. אם אנחנו נסתכל על עם ישראל, על המצב שלו, הם לא ראויים לגאולה. זה המדרש אומר, לא אני אומר את זה. גם במדרש שמה, שמה שעל שפת היה, אלה עובדי עבודה זרה, ואלה עובדי עבודה זרה, כן? אז המצב הוא, שהמצב של ישראל הוא מצב קשה. לא יגלו לעולם. אלא למי אני מסתכל, אומר הקדוש ברוך הוא, לאבותיהם הקדושים. כן? בזכות אבותינו, כמו שאומרים בברכה הראשונה ב-18, נכון? מביא גואל למען, גם למען שמו. לא, אבל איך שמה? כן. על כן, עד כאן לשונו של המדרש. זאת אומרת שעם ישראל לא ראוי לגאולה. מה שנקרא, אנחנו לא באחישנה, אנחנו במה שנקרא בעיתה, אתם מכירים? בעיתה אחישנה, כן? אנחנו בעיתה, הקדוש ברוך הוא גואל אותנו למרות שאנחנו אולי לא ראויים לזה, לפחות כלפי חוץ, כי הזוהר אומר שמבפנים אנחנו אולי כן ראויים. וכן כתב הגאון רבנו מווילנה, בספרו אבן שלמה, שגולה לא יהיה על ידי תשובה, כמו שהגמרא שם במסכת סנהדרין אומרת, לא על ידי תשובה, כן? אלא על ידי כפייה. וכמו שכתוב ביחזקאל שם, לא למענכם אני עושה, אלא למען שמי אני עושה, של גילוי הטוב בעולם. רק בזכות אבות, כמו שאנו אומרים בתפילת 18, וזוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל, גאולה לבני בניהם. כלומר, הזכות שלנו, היא לא זכות מעשינו החיצוניים, אלא זכות הפנימיות שלנו, שהאבות, התכונות של האבות נמצאות בתוכנו. הסגולה הישראלית נמצאת בתוכנו, שהיא מסוגלת להביא את האור האלוקי לעולם, בגלל הפוטנציאל שנמצא בתוכנו, שאנחנו לא מצליחים לממש אותנו, אז הקדוש ברוך הוא מכריח את התכונות הטובות האלה, מוציא אותם מחוצה על ידי קשיים, כמו שהיה גם במצרים, שהיינו צריכים להיות שם 210 שנה, כדי שהתכונות הפנימיות שלנו יזדקחו. וכיוון שמצד מעשינו לא נהיה כדאים לזה, לא תהיה בנס, זה לא יהיה בנס נגלה, רק בנס המלובש בטבע. זה מה שדיברנו קודם מהמדרש בירושלמי. והאסתר, זה המדרגה שלנו, המדרגה שלנו שהנס מתגלה מלובש בטבע. ומי שיש לו עיניים טובות, רואה את הנס שבתוך הטבע. יחידי סגולה שלומדים, כמו שאתם לומדים פה, רואים. הרב קוק ראה את זה, לכן הוא כתב ספר אורות. כולם התנגדו לזה, זה לא נכון, הרבה גדולים התנגדו לזה, זה לא היה נראה טוב. הרב קוק ראה את הפנימיות של המהלך הזה, וחיזק אותו. על כן לא תוכל להיות בבת אחת רק מעט מעט, וכמו שכתבתי לעיל. ונראה לי שמשום זה כינו בנביאים את משיח צדקנו בשם צמח. למה הוא נקרא צמח? כדכתיב, הנני מביא את עבדי צמח, זכריה. איש צמח מתחתיו יצמח, והקימותי לדוד צמח צדיק בירמיהו. מה זה הביטוי הזה צמח? למה זה נקרא צמח? מה פתאום צמח? מה אנחנו עכשיו פה בגינה? אנחנו פה בחממה? אנחנו בחקלאות? אלא זה הדימוי. ככה זה צומח. וכמו של החקלאי, יש סבלנות, וסדר זרעים נקרא סדר אמונה, נכון? אמונת איתנו. סדר זרעים נקרא, כן? החקלאי מלמד אותנו, צריך סבלנות, כי הדברים צומחים. ועל כן נקרא זרובבל צמח, כי מעלתו תהיה כמו צמח האדמה שמגדל מעט מעט, כן, מעלתו תעלה מעט מעט, מעלתנו הכוונה, עד שתגדל מאוד מעלתו של, סליחה, של המשיח, של המנהיג. עד כאן לשונו, של הגרא כנראה. ועל כן, משיח נקרא גם כן צמח, שכן יעלה מעלתו ומעלת ישראל מעט מעט עד שיגדל מאוד כמו צמח האדמה. ממילא מוכח מכל זה שישועתנו דלעתיד תצמיח או תצמיח בדרך הטבע. רצוני לומר בנס המלובש בטבע. זה כן נס, אבל לא נס גלוי, נס מלובש בטבע. ועל כן יצטרך לזה את השתלשלות הטבע שבא מעט מעט ולא בבת אחת. וכן מוכח גם כן ממה שהבאתי לעיל בפרק ראשון מרבנו המהר"ל. עכשיו יש פה עוד נקודה. מרבנו היבץ, בתם הצרות בחבלי משיח, דהו בחינת היעדר קודם הוויה. והיבץ הביא סימוכים לזה משס תמורה דאמרו גבי ביצה, דחי כמסרח כקביל. לאחר שהביצה הסריחה יוצא האפרוח, וגם הצמח תומך אחרי שהגרעין היא נרכב באדמה. עכשיו, זה משהו אחר ממה שדיברנו עד עכשיו. זה לא רק שזה צומח, אלא קודם כל יש היעדר, יש נסיגה, והנסיגה הזאת בעצם היא מפוררת ומרכיבה את הקונספציה היהודית הקודמת הגלותית, ורק מתוך זה יכול לצמוח צמח חדש. ככה קורה גם בטבע. שהגרעין שהוא אוחז בתוכו את ה-DNA ואת היכולת להצמיח צמח חדש, הוא קודם נרכב. הריקבון שלו אגב משמש חומרים להזנת הצמח החדש בהתחלה. ואותו דבר הביצה שהוא מביא פה. הביצה קודם כל מסרחת, זאת אומרת שמתחיל להתרקם ברקמות חיות, לכן היא מסרחת, והיא עוברת שינוי, לא יודע אם קוראים זה מטאבוליזם, או שינוי של הרקמות מרקמות מסוג X, לרקמות שמסוגלות לפתח אפרוח. ככה זה הגאולה. ואני חושב שסיפרתי לכם פעם על האדמור מקליקס, שהיה תלמיד חבר של האדמור, מנחם עדן מויטבס, שבא לפה לארץ, ששלח אותו המגיד ממזריץ' לבוא פה לארץ להתקדם, כי לא נתקעו שם בגלות עם היכולת להתקדם, לתקן את המידות, השגות אלוקיות. אז הוא כותב מכתב לחברים שלו מפה, תדעו לכם, אנחנו לא באנו לפה וממשיכים לצמוח מאיפה שהיינו. קודם אנחנו מגיעים לשיגעון. מתרסק לנו תפיסת העולם עד כדי שיגעון, ורק אחר כך מתחיל צמיחה חדשה שיכולה להגיע למדרגות הרבה יותר גבוהות. כך הוא כותב להם. הרבה פעמים תראו אנשים שמשתגעים, אל תזלזלו בהם. נשבר להם התפיסת העולם הילדותית או הלא נכונה, כי יש משהו בפנים שמבקש משהו יותר גדול. החברה הבינונית לא מתאימה להם. אנחנו כבר מסיימים. בסדר? עוד לא נשאר באמצע, אנחנו כבר עברנו את הזמן בכמה דקות. הרי דדימוי הוויית גאולתנו להוויית ביצה, שבא בטבע כמו גאולתנו. כמו שגאולתנו יבוא בטבע. לא כל כך מבין פה, לא. בטבע הוויה שכל מציאות, לא יודע. אבל אני מסביר את זה גם אם לא מבין מה זה כתוב, אבל אני ראיתי את זה בפנים, לא, אולי העתקה פה לא הייתה מדויקת. אתם יודעים, אתה עושה עתק הדבק, לא תמיד אתה בודק. כן. אבל הכוונה היא שגם באופן טבעי, לא רק שיש צמיחה, הטבע מתפתח גם שיש נסיגה שמאפשרת את הצמיחה החדשה. היא מאפשרת, אי אפשר בלי זה. והוא מדמה את זה לחבלי משיח. הצרות באות מהתרסקויות. ודו כי כל מה שהקדמתי עד כה הם ההקדמות האמיתיות נובעות ממקור מעיין טהור של רבותינו בעלי השס וזוהר וירושלמי ומדרש וגדולי חכמינו כמהר"ל והיבץ. היבץ זה רבי יעקב עמדין, כן? גם שזכור לי שהיו בעלי רוח הקודש. אבל המהר"ל, אתם יודעים, מהר"ל זה יסוד בתורת הקבלה. ויסוד זה כל החסידים, כל חסידות. אדמו"רים שלא למדו מהר"ל, אז זה לא זה. מהר"ל זה היסוד. היינו עכשיו ברשב"י, היינו, נכון? היינו עכשיו, היה הילולה של רשב"י. מהר"ל זה המשך של רשב"י. לא, מירון? מירון לא הייתי, אמרו לא לבוא, למה לבוא? זה לא נכון לבוא, לדעתי. מי שבא לשם ולא עשו מצומצם משהו, לא השביטו. אבל מי לא צריך לבוא. צריך לדעת להיות, הקדוש ברוך הוא לא רצה שנבוא השנה לשם. לדעת את זה. וגם לפני, זה כבר כמה שנים שהקדוש ברוך הוא כביכול לא רוצה, אולי גם רשב"י לא רוצה שנבוא. הוא רוצה שנבוא למקום אחר. נכון. יכול להיות שרשב"י אם היינו שואלים עכשיו את רשב"י, הוא אומר לנו, מה אתם באים אליי? זה במה. לכו, יש מקום יותר חשוב. אני כל מה שעשיתי בעולם זה בשביל ירושלים, בשביל המסר של ירושלים, לא בשביל רשב"י. אז ברוך השם שאנשים באים לרשב"י ודבקים בתורתו, זה דבר חשוב מאוד, אבל כמו שאנשים אומרים, זה לא הכותל. אתם נדבקים בכותל, זה הר הבית. אני לא בא לקבוע עכשיו אם זה נכון עכשיו ללכת להר הבית או לא. אבל הכותל זה רק שלב של געגועים. מזכיר לנו געגועים לקראת מה? לקראת בית המקדש. אנחנו לא יכולים להישאר תקועים בכותל. מתי זה צריך לקרות? אני לא יודע, אני לא קובע עכשיו עמדה. אותו דבר רשב"י, זה שלב. להזכיר לנו את הייעוד שלנו, אבל הייעוד שלנו מתממש לא במירון, הוא מתממש בבית המקדש. למה רשב"י במירון? כי אין בית מקדש, זה היה בגלות. כבר היה גלות, השכינה התנתקה מירושלים. אבל המטרה היא לחזור לירושלים. גם היו בתי כנסת בגולה, והפנים שלהם תמיד לירושלים. למה? בשביל להזכיר לנו שאנחנו לא ניתקע שם בבתי כנסת בברוקלין או בברלין. ברוקלין, ברלין זה אותו שם כמעט, לא? כן, זה אותם אותיות. ברוקלין, ברלין. על כל פנים, המטרה שהתורה נמצאת במזרח, או פונה לירושלים, שהיה, למה? שנתגעגע לבית המקדש, לא לבית כנסת. עתידים בתי כנסת שבגולה, נחרב, זה רק זיכרונות, ציונים. טוב, שנזכה בעזרת השם, קודם כל, נזכה קודם כל להבין שאנחנו בתהליך של גאולה. תסתכלו 100 שנים אחורה איפה היינו. במשריפות, פחות מ-100 שנה. ואיפה אנחנו עכשיו? מה היה קורה ב-7 באוקטובר אם לא היה לנו מדינה וצבא? איזה רוע יש לגויים. מה הם רוצים לעשות לנו? לא חשוב, אבל אם לא היה צבא בכלל, אז אושוויץ זה אותו דבר. זה אותו דבר. תראו למה הם שואפים. אני חושב שזה יותר גרוע מהגרמנים אפילו. זה נורא והיום מה שהם עשו שם. אז אנחנו נמצאים בגאולה, אנחנו כבר בארץ ישראל, יש לנו מדינה, לא מדינה מושלמת, לא צבא מושלם, לא בית משפט מושלם, לא ראש ממשלה מושלם, אבל זה אנחנו במקום אחר. והגאולה משתלשלת בהדרגה, ובוא נצטרף, כל אחד מאיתנו, משהו יכול לתרום לגאולה. עם תיקון המידות שלנו, תיקון המשפחה, חינוך הילדים, מי שיש לו ילדים, או מי שנמצא בכל מיני משרות, בכל מיני מקומות, איפה שאתה יכול להוסיף אור, בוא נוסיף אור, אנחנו נהיה חלק מהמהלך הזה. לא להתייאש, אסור להתייאש. אין ייאוש בעולם, אמר רבי נחמן, הוא צודק. כי הכל מתקדם כל הזמן. תשאל אתכם, מה יצאתם? אבל... יש מישהו שרוצה להגיד איזה מילה, או שרוצו לבית מדרש שם? הדפים, אפשר להחזיר אותם שם למקום. בסדר? ונשמע בשורות טובות.